בראש השנה, שהימים נוראים בכלל, שהתפילות תופסות עניין מאוד מרכזי. מחר בלי נדר בערב, במקום מפגשי בית, תהיה בישיבה לכולם ביחד עם הרב דוד, ואיתי הכנה לתפילות. בעזרת השם גם ככה לצד הספרדי של התפילות, גם לצד האשכנזי של התפילות, ונתכונן ביחד. ועכשיו חלק מהעניין הזה יותר במקום הרוחני, המקום של התפילה, המיוחדות של התפילה בארץ ישראל. תפילה זה דבר שיש לעם ישראל כל הדורות, עבודה שבלב תפילה, מצוות עשה, ומה שמלווה את עם ישראל, כן, אחד מיסודות היהדות. והדבר הזה כשמגיעים לארץ ישראל גם הוא כמובן שהוא תופס פנים חדשות, בונה קומה חדשה, מנסה לגעת בנקודה מסוימת, שתי נקודות אולי בעזרת השם, כמובן יש עוד, אבל ניגע בעזרת השם בעניין הזה. טוב, כשמסתכלים בתפילת שלמה, בבניין בית המקדש, אז רואים שיש שם ממש כמה ביטויים של התפילה. התפילה היא שם, כאילו שלמה מגדיר את בית המקדש כמרכז של מקום התפילה. בכמה, כן, כשיש מלחמה, מגיעים לבית המקדש להתפלל. כאילו כשגויים מגיעים, יבואו לבית המקדש להתפלל, ותשמע את התפילות שלהם משם, וכו' וכו'. יש פה כמה ביטויים של התפילה, שחז"ל דורשים אותם במסכת ברכות. מהם דורשים הלכה לגבי הכיוון של התפילה. אומרת הגמרא בברכות, תנו רבנן, דף למד, עמוד א', תנו רבנן, סומה, ומי שאינו יכול לכוון את הרוחות, יכוון ליבו כנגד אביו שבשמיים, שנאמר והתפללו אל השם. היה עומד בחוץ לארץ, יכוון את ליבו כנגד ארץ ישראל, שנאמר והתפללו אליך דרך ארצם. פה הארץ היא הנקודה. היה עומד בארץ ישראל, יכוון את ליבו כנגד ירושלים, שנאמר, והתפללו אל השם דרך העיר אשר בחרת. היה עומד בירושלים, יכוון את ליבו כנגד בית המקדש, שנאמר, והתפללו אל הבית הזה. היה עומד בבית המקדש, יכוון את ליבו כנגד בית קודשי הקודשים, שנאמר, והתפללו אל המקום הזה. היה עומד בבית קודשי הקודשים, יכוון את ליבו כנגד בית הכפורת. היה עומד אחורי בית הכפורת, יראה עצמו כאילו לפני הכפורת. נמצא עומד במזרח, מחזיר פניו למערב, המערב מחזיר פניו למזרח, בדרום מחזיר פניו לצפון, בצפון מחזיר פניו לדרום. נמצאו כל ישראל מכוונים את ליבם למקום אחד. אמר רבי אבין, ויתם רבי אבין, מה יקרא, מה הפסוק? אם מגדל דוד צווארך בנו לתלפיות, מילה תלפיות, תל שכל פיות פונים בו. זה הגמרא בברכה. יש כאן כמה הערות בגמרא. הערה אחת, שהיא פותחת בסומה. מי שאינו יכול לכוון את הרוחות. היינו מצפים שזה אחר כך, זאת אומרת, זה כאילו כבר כביכול התקלה, כן? את ההלכה אומרת, צריך לכוון את התפילה למקום מסוים, לארץ ישראל, ירושלים, לבית המקדש וכו' וכו'. מי שלא יכול, או כי הוא עיוור, או כי הוא לא יכול עכשיו, הוא נמצא עכשיו לא יודע מה, אוטובוס, הוא קלט שעוד 5 דקות נגמר, אני כבר ב7 דקות אחרי השקיעה, חייב עכשיו להתפלל, מיד הוא מתפלל אוטובוס, זה בסדר, אז אין לו ברירה, שיתכוון לאביו שבשמיים. אבל למה הגמרא פותחת בדבר הזה? שאלה ראשונה. שאלה שנייה, למה לא אומרים, אם המטרה שלי להתכוון למקום אחד, כן? כל עם ישראל, כמו שהגמרא מסיימת, שכל עם ישראל מכוון לנקודה אחת, אז תגיד, שכל עם ישראל יכוון את פניו לקודש הקודשים, לכפורת. עכשיו ממילא, מי שנמצא עכשיו באינדוניזיה או באירופה, לא יודע מה, אז הוא יודע שהוא מכוון באופן כללי, בסדר? תגיד, תכתוב בזה, שכולם יפעילו את האפליקציה איפה מקום התפילה, וזהו, כולם עכשיו יפעילו כאלה למקום אחד. למה זה מתואר פה? מי שבחוץ לארץ, לארץ ישראל. מי שבארץ ישראל, ירושלים. מי שבירושלים, בסדר? למה זה מתואר בצורה כזאת? זה מדויק בפסוקים, כן? יש פסוקים על כל דבר, אחרת הייתי כותב פסוק אחד. התפללו אל הבית הזה, אל המקום הזה. בסדר, אז כל אחד עכשיו מאיפה שנמצא בעולם, התכוון למקום הזה, כמה שהוא מצליח לכוון. שאלה שנייה. שאלה שלישית, הביטוי פה יש פה ביטוי מיוחד שכל הזמן חוזר, שאני הייתי כותב אותו אחרת. עכשיו ראיתי לו, כתוב עמד בירושלים, מכוון את פניו כנגד בית המקדש. בבית המקדש מכוון את פניו כנגד בית קודשי הקודשים. עכשיו באמת אחרי זה הגמרא כן אומרת את זה. כן? בסוף הגמרא אומרת, מחזיר פניו למזרח, בדרום מחזיר פניו לצפון, וכו'. אבל הביטוי פה, מכוון את ליבו כאן. מכוון את ליבו. זאת אומרת, משמע, פה נתחיל... מה?
מכוון את ליבו?
כל הזמן מכוון את ליבו. למה מכוון את ליבו? לכאורה הביטוי צריך להיות מכוון את פניו, כמו שאחר כך אומרים, מי שבמזרח, מכוון את פניו למערב. מי שבמערב, מכוון את פניו למזרח. מי שבצפון, מכוון... אז למה פה יכוון את ליבו? משמע, ופה נתחיל קצת לנסות לענות על השאלות, דרך הדברים גם שרבותינו מפרשים, משמע זה לא רק, הגמרא לא באה להגיד רק שצריך להתכוון שכל הפנים יהיו למקום אחד, זה גם. אבל זה אולי הלבוש למשהו יותר עמוק, שהלבבות התכוונו למקום אחד. ולכן אני חושב שהגמרא פותחת בסומה. זאת אומרת, למה? קודם כל היא אומרת, עוד רגע נראה מה אומר הרב בעיניה, קודם הגמרא אומרת, הנקודה היא לכוון את הלב לאבינו שבשמיים. זה הנקודה, זה המרכז, זה לא התקלה. ודווקא דרך התקלה, דווקא כשיש בעיה בצד החיצוני לכוון את הפנים, למה? כי אתה כל הזמן מסתובב על האונייה או באוטובוס או על החמור, או כי אדם לא רואה עכשיו לאן לכוון, אז מתבררת מה הנקודה הפנימית. שהנקודה הפנימית לכוון את הלב כנגד אביו שבשמיים. ולכן זה הביטוי שחוזר כל הזמן בגמרא, יכוון את ליבו, יכוון את ליבו. אבל יש משמעות לנקודה החיצונית, ויש משמעות פה להדרגה שאנחנו מוצאים פה. שזה לא רק לכוון בסוף למקום אחד, אלא בשביל לכוון את הלב לאביו שבשמיים, לא מספיק רק להתכוון לקדוש ברוך הוא. יש כאן איזושהי הדרגה שעוברת דרך המקומות, שהיא משמעותית, יש לה משמעות. ופה אני רוצה שנרחיב קצת בזאת. אומר הרב בעיניה, מביא את הגמרא, את הרשת של הגמרא, סומה, מי שלא יכול לכוון את הלב, לכוון את ליבו. הסך כולל והכוונה התכליתית היא כוונת הלב לאביו שבשמיים. זה המרכז. להיות קרוב לרצונו. אמנם רבו מאוד הדרכים הארוכים שצריכים להיות בתור הקדמות, שמביאות להשלים חפץ אבינו שבשמיים. והשלמות האמיתי הוא בהיות האדם מכוון לתכלית בלבבו, הוא מרחיב דעותיו ופעולותיו גם כן בכל האמצעים הגדולים והרבים. זאת אומרת, לא מספיק להגיד אני רוצה את רצון השם. זה כללי מדי. כשאין ברירה, אז אנחנו נשארים רק עם הנקודה התמציתית הכללית. אבל כשאפשר, אנחנו רוצים להרחיב, לפרט אותה, להבין ממה מורכב הרצון הכללי הזה, שאני רוצה לכוון את ליבי לאביו שבשמיים, זה בנוי על הרבה פרטים, זה אמור להתרחב, להתפשט להרבה סעיפים. שפה בהקשר שלנו, זה אמור לעבור דרך המדרגות של ארץ ישראל, ירושלים, בית המקדש, קודש הקודשים. כל מדרגה כזאת היא מדרגה שהיא אמורה להיות בנויה על המדרגה הקודמת, שרק ככה, כשכל המדרגות בנויות, רק אז הכוונה שלנו להבינו שבשמיים היא שלמה. אם נדלג על המדרגות האלה, אז אנחנו נהיה רק באמירה כללית, אני רוצה את רצון השם, אבל יש איזה נתק בין המקום שאני נמצא לבין רצון השם הכללי שאני שואף אליו. איך אני מגשר על הפער הזה? דרך כל המדרגות האלה של ארץ ישראל, ירושלים, בית המקדש וכן הלאה. בואו נראה איך, הרב מסביר פה רק חלק, אבל מפה ננסה להתרחב אחר כך הלאה. אבל עוד לא הסברתי מה המדרגות, זאת אומרת מה המשמעות של המדרגות.
לא, כלומר
ככה. המטרה היא בסוף שבתפילה אדם מכוון את ליבו לאביו שבשמיים, זאת המטרה. אלא שכדי לכוון את הלב לאביו שבשמיים, בואו ניקח את זה רגע בשנייה במשל, סדר טוב. אדם עכשיו חוזר בתשובה, הוא אומר, אני רוצה לעשות רצון השם. מה זה רצון השם? אז אומרים לו, זה אומר, תלמד עכשיו ללכות שבת, שמור שבת כמו שצריך, תלמד ללכות ברכות, תדע לברך, ללכות תפילה, תדע להתפלל, וכן הלאה וכן הלאה. זאת אומרת, לא מספיק להגיד, אני רוצה את רצון השם. הלב שלי הוא, כן, לא מספיק. כדי שזה יתפס בחיים, זה צריך להתפשט להרבה הרבה פרטים ופרטי פרטים. גם בתפילה, כדי שהתפילה תהיה במקום כזה שהלב נדבק באבינו שבשמיים, היא צריכה להיות בנויה על גבי מדרגות. שאם אתה בחוץ לארץ, תכוון לארץ ישראל. אתה בארץ ישראל, תכוון לירושלים וכו' וכו'. אם אין ברירה, אדם לא יכול עכשיו מאיזושהי סיבה, שישאר לפחות עם המרכז, עם העיקר, לאביב שבשמיים. זה חסר, משהו פה זה לא שלם, בסדר? אומר הרב, נמשיך בפסקה, על זה מורה כיוון הרוחות לצד ארץ ישראל ובית המקדש. שההרגשות הלאומיות שבישראל הם המכשירות את הלב לעבודת השם ומרוממות את הדעת להכיר ערך מצוותה של תורה ולעשותה מאהבה. אבל מי שלא יוכל להקיף זה השלמות, ובעריך עליו האמצעים יישאר באמצע הדרך ואומר בדעתו כי הלאומיות שבישראל היא קץ כל החיזיון הרוחני והקדוש שהוא תכלית השלמות בזמן שלא קיים הדרכה והכנה. ולתכליתו יבוא בזמן שהושכל להיות משמר הפיק עוד רחב הגדולים וכו' וכו'. הוא צריך לחתור שלא יבד מידו התכלית. בואו נגיד רגע שני המבינים שלנו. הרב אומר, מה זה לכוון לארץ ישראל? זה המקום הלאומי. ארץ ישראל מבטאת את המקום הלאומי של עם ישראל. הכוונה לאביב שבשמיים חייבת לעבור דרך המקום הלאומי. זאת אדם שרוצה להתחבר לקדוש ברוך הוא כפרט, משהו חסר. הוא לא יכול באמת להתחבר כפרט הקדוש ברוך הוא. זה יהיה חסר, יהיה פה חיבור, אבל הוא חסר. החיבור לקדוש ברוך הוא חייב לעבור דרך כללות האומה. ככל שאדם בונה בעצמו את המבט, מה זה כללות האומה של עם ישראל, ודבר כזה מופיע רק בארץ ישראל, על זה נדבר בשיעור אחר, המשמעות של כללות האומה בארץ ישראל, רק אז הוא יכול לבוא להתרומם למדרגה יותר עליונה, שזה ירושלים כבר, מדרגת הקודש, ועוד יותר בית המקדש, כל עניין פה הוא מדרגה בפני עצמה. לכן חז"ל אומרים, שני דברים, אז אחד אומר הרב, אבל מי שהוא לא יכול לכוון את הרוחות, מה הכוונה לא יכול לכוון את הרוחות? כשהוא ייתקע, כשהוא יכוון לארץ ישראל, מבחינתו זהו, התכלית היא רק תכלית לאומית, לא צריך מעבר לזה, אם לא, לא. העיקר זה הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, מי שאצלו המקום של האומה הוא מחליף את הקדוש ברוך הוא, הוא אומר, זה מספיק לי רק ציונות, מספיק לי רק תחיית האומה, זה לא המגמה של התפילה. בסוף המגמה של התפילה זה יתאבק בקדוש ברוך הוא. אבל זה צריך לעבור דרך ארץ ישראל. לכן מי שהוא סומה, שיש לו בעיה לחבר את המדרגות האלה לקדוש ברוך הוא, אני אומר לו, לפחות יישאר עם המרכז, הקדוש ברוך הוא זה המרכז. אבל מי שיכול, השלמות של החיבור לקדוש ברוך הוא עוברת רק דרך המדרגות של ארץ ישראל, ירושלים, מקדש וכן הלאה. לכן אומרת הגמרא, היא לא אומרת כולם מתכוון לבית המקדש, כולם מתכוון לקודש הקודשים, כולם מתכוון להשם. מה היא אומרת? אם אתה בחוץ לארץ, פה אני מוסיף משהו שהרב לא כתב, אני חושב שזה כלול בדברים של הרב, אם אתה בחוץ לארץ, אתה לא יכול להתכוון ישר לבית המקדש. כי יש כמה מדרגות, מי שבמדרגה בחוץ לארץ הוא במדרגה הנמוכה. מבחינה רוחנית.
שהוא חי שם או שהוא נמצא?
כל אדם כשהוא בחוץ לארץ הוא במדרגה יותר נמוכה, מאשר אותו אדם יעלה לארץ ישראל. כל אחד לפי מעלתו, כן? אם גדול הדור נמצא בחוץ לארץ, הוא עדיין גדול הדור. אבל כשהוא יעלה לארץ ישראל זה משהו אחר. לכן אם אתה עכשיו בחוץ לארץ, אומרים לך, אתה עכשיו תתכוון לארץ ישראל. אתה בארץ ישראל, עלית המדרגה, הלאה. עכשיו תרים את התפילה לירושלים, כן.
מי שגר כאילו בירושלים יש לו בדרגה יותר גבוהה ושגר במצב
הזה? יש צד כזה, כן. אנחנו, בסדר, אבל מי שנמצא בנצרת עילית כשליחות כדי לחבר נצרת עילית לירושלים, יוכל את ירושלים גם בנצרת עילית. אבל יש צד כזה, כשיבוא אליהו הנביא, יגיד כל אחד מה הנחלה שלו, יש צד, ודאי, ירושלים היא לא התחלקה לשבטים, מדרגה כבר ישראל.
יש ירושלים, אבל דרך מצוותים.
מה זה? כן. כן, הגליל, כדי שהמשיח יבוא מהגליל. בכל אופן, ודאי שיש מדרגה, יש מדרגה שאדם שגר בירושלים, זו זכות גדולה. אני אומר, עכשיו אם צריך שליחות בנצרת עילית, אנחנו הולכים לנצרת עילית, לחבר גם נצרת עילית לירושלים בעזרת השם, שהקדושה תתפשט בכל ארץ ישראל. עכשיו, אז זה עניין ראשון.
הרב אמר, התחיל להגיד משהו על שחז"ל אמרו.
לא, בוא, אני אסכם את מה, אני אסכם רגע מה שאני עד כאן.
העניין
המרכז,
גם
מה זה? מה זה, מה זה?
שזה מה שבסופו של דבר יש לנו את הבן אדם שלא נמצא במקום הזה, שהוא מבין שהלאומיות זה דרך לקדוש ברוך הוא, והוא מנתק את זה בקדוש ברוך הוא, שכבר לפני ישירות כמסומה בנושא הזה.
אבל כשאנחנו רוצים לבנות את הקומה השלמה, היא תלויה בכל המדרגות האלה. אם חסרה אחת המדרגות, אז אני יכול לדבר, אני דבוק בקדוש ברוך הוא, דבוק בקדוש ברוך הוא, משהו חסר. אם אני לא מבין איך דבקות בקדוש ברוך הוא זה תלוי בבית המקדש, אז אני לא מבין מה זה דבקות בקדוש ברוך הוא. אם אני לא מבין איך דבקות בקדוש ברוך הוא תלוי בארץ ישראל, אז אני לא מבין מה זה דבקות בקדוש ברוך הוא. זה תלוי במדרגות האלה. בואו נמשיך, בסדר? רק קומה ראשונה, בואו נראה דרך כמה פסקאות שמרחיבים באגד הזאת, בסוגיה הזאת של חז"ל. בואו נראה. ענה אלימלך. כן. בואו נראה מה השורה הרביעית. נראה לפרש דעיתא בגמרא, עמד בחוץ לארץ מתפלל, לכוון לבוקר נגד ארץ ישראל וכו' וכו' וכו'. תראו שורה שמתחילה במילה לארץ, בסדר? לקראת אמצע הפסקה, מקור שלוש, באמצע השורה. נראה את רבותינו זכרונם לברכה, הורו לנו דרכי התפילה באופן שעלו לרצון לפני השם יתברך, ברוך הוא וברוך שמו. דהיינו, העומד בחוץ לארץ, בקדושת ארץ ישראל היא יותר מחוץ לארץ. וקדושת ירושלים היא יותר מארץ ישראל, וכן כולם קדושתם זו למעלה מזו. וזה בוודאי, אי אפשר לאדם שיחוז בקדושה הרבה העליונה בפעם אחת, רק צריך ללך ממדרגה למדרגה. אמרו חז"ל, מישהו עדיין בחוץ לארץ יאמץ ויקדש עצמו בקדושה יתרה, שיבוא לקדושת ארץ ישראל. ואחר שיזכה לקדושה יתרה, ואין הוא עומד בארץ ישראל, לכוון ליבו לאמץ עוד בקדושה נוספת כנגד ירושלים, וכן כולם, וכו' וכו'. אבל בוודאי מי שעומד בחוץ לארץ, דהיינו שהוא עדיין לא נתקדש כלל, והוא מלא מחשבות זרות ותאוות גשמיות, בלתי אפשרי שתעלה תפילתו לפניו יתברך. והנה כשהיו ישראל במצרים במקום טומאה, ונתגשמו מאוד בכמה צרות עול שיעבוד בסבלות מצרים, בלתי אפשרי היה שתעלה צעקתם לפני השם יתברך ברוך הוא. לכן אמר השם יתברך, וירד להצילו להעלותו לארץ טובה. רוצה לומר שעלה אותם ואביא אותם לקדושת ארץ ישראל. ואתה הנה צעקת בני ישראל באה אליי. ואת מפרש הנועם מלימלך בפרשת שמות, מה זה בירד להצילו? כי הקדוש ברוך הוא אומר, עם ישראל מתפלל, אבל התפילה הזאת היא נמצאת במקום מאוד גשמי, שמלא עם ישראל הוא נמצא במקום שהוא שיא החומריות, שיא התאוות של העולם. אז גם התפילה היא עטופה עכשיו בכל התאוות, בכל המקום הגשמי הנמוך, כידוע שעם ישראל במצרים היה כבר מדרגה של ממתת שערי תומה, אז התפילות לא יכולות לעלות ככה, מאוד מאוד קשה, לא שלא יכולות, מאוד קשה שיעלו. והקדוש ברוך הוא בחסדו הגדול, הקשיב בעומק, לעומק הצעקה, כן, תעלה לפני צעקתה, צעקה מאוד פנימית, למרות שכאילו בצורה הטבעית היא מאוד קשה לה לעלות, וירד להצילו, אני ראיתי, חייב לרדת כדי להציל, כי התפילות פה לא יכולות לעלות מצד התפילה. בארץ ישראל, פה זה כבר מקום של קדושה, עכשיו התפילות הן ככה עפות למעלה, ישר לקדוש ברוך הוא. ירושלים עוד יותר, כן, בית המקדש בכלל, אנחנו לא יכולים לדמיין מה זה תפילה בבית המקדש. השלה הקדוש, על פרשת ויצא. השלה הוא מתייחס לזה שרחל ויעקב, כשרחל מבקשת מיעקב, אבא לי בנים, ויחרף יעקב ברחל. ולמה הוא כועס? יצחק, כשבא רבקה, אז הוא התפלל, נכון? ויתר יצחק על השם נוכח אשתו, כי הכרה היא. למה יעקב לא מיד גם כן ככה מתפלל אותו דבר? מה זה?
כל הדרישה ממנו, אבל היא בנים, כאילו לא... כאן, כאן זה כאילו
בנים. אז יש אפשר לפרש הרבה דברים, אבל בואו נראה, השלה לוקח הנקודה הזאת שגם קשורה אליהם. וזאת מלפנים בישראל, שהיה הקדוש ברוך הוא מתאבד את תפילתן של ישראל. על כן היה הכרות באבות ובאימהות כדי שיתפללו. ככה גמרא ביבמות סמך ד', הקדוש ברוך הוא אמר רבי יצחק, ובמה היו אמהות הכרות, אני חושב שהקדוש ברוך הוא מתאבד את תפילתן של צדיקים. אומר אבל השלה, תקשיבו טוב, וזה היה בארץ הקדושה. איפה הקדוש ברוך הוא מתאבה לתפילתן של ישראל? בארץ הקדושה. כי שם חפץ השם יתברך בתפילה. כי התפילה מתעורר וגורם ייחוד השם למעלה כמובן לידי חן. התפילה שלנו פה למטה, היא יוצרת ייחודים בעולמות עליונים. לכן הקדוש ברוך הוא כביכול מתאבה לתפילתן. רגע, הסתייגות. כשאומרים הקדוש ברוך הוא, אין הכוונה שהאלוקות מצד עצמה צריכה את התפילות שלנו. כל התורה והמצוות והתפילות שלנו לא מוסיפות כלום באלוקות מצד עצמם, האבונות שלנו לא גורעות כלום, לא גורעים כלום באלוקות. אבל כשמדובר פה הקדוש ברוך הוא מתהווה, יש צד שההנהגה האלוקית העליונה היא מושפעת מהמעשים שלנו. לא אלוקות עצמה, אלא כבר בעולמות עליונים, אבל כבר שפע שהקדוש ברוך הוא מוריד, זה בחינה של מאלוקות, אבל כבר לא אלוקות, אף פעם אנחנו לא מדברים על אלוקות עצמה, תמיד נזכיר את זה. לא להתבלבל, אין לנו שום השגה באלוקות. אבל יש בחינה בהנהגות הרוחניות האלוקיות שהקדוש ברוך הוא מתאבד לתפילת הצדיקים. איפה? דווקא בארץ ישראל. למה? כי התפילה יוצרת ייחודים בעולמות עליונים והתפילה נעשית האתרה, כי ארץ הקדושה היא ארץ אשר השם דורש חלק השם. אבל הדבר הזה לא שייך בחוץ לארץ, ארץ העמים, תחת ממשלת השרים, כמו שראינו ברמב"ן בשיעור הראשון. ומה אחרי שקיעה לקדוש ברוך הוא בתפילתה לעשות חיבור למעלה? כי אז התערב זר בתוכו, שהוא השר החיצוני, אשר תחתיו יושב ומתפלל. ראינו ברמב"ן, שהביא מתוך דברי חז"ל, שבחוץ לארץ יש שליטה של השרים של האומות. השפע האלוקי לא יורד בצורה ישירה, הוא עובר דרך שר של אותה אומה. אם פה יהיה ייחוד בעליונים, כביכול נכנס לייחוד הזה גם כוח זר, כביכול, כוח של שר, שהוא כבר חיצוני, זה כבר לא אלוקות הזה. אז לכן, איפה הקדוש ברוך הוא מתאבל לייחוד הזה בזכות התפילות שלנו? דווקא בארץ הקודש, שפה אין שום כוח זר, רק השכינה. כשיש תפילה בארץ ישראל, יוצר ייחוד של השכינה בשמיים, ולזה הקדוש ברוך הוא מתאבה. לכן מה עושים כשנמצא בחוץ לארץ? על כן זאת העצה היעוצה לשלוח התפילה לארץ ישראל. כשאתה נמצא בחוץ לארץ, יש בעיה עם התפילה. מה אתה עושה? אתה מכוון את לבך כנגד ארץ ישראל. אתה כביכול, אתה שולח את התפילה, מכניס אותה למברק, שולח אותה לארץ ישראל, משם היא עולה, היא לא עולה בחוץ לארץ. היא עולה דרך ארץ ישראל ואז היא יוצרת הייחוד, כמובן, זה לא אותה רמה, אחרי שזה עובר את כל הדרך, עם כל העיכובים של חוץ לארץ, ואוויר עד ארץ העמים שהוא טמא, ואדמת ארץ העמים, אז בוודאי זה לא אותו ייחוד כמו של תפילה בארץ ישראל.
גם במכס.
כן, בדיוק, במסלול האדום. אז
ישראל.
משם לירושלים, ומירושלים לבית המקדש, ובית המקדש לכל קודש הקודשים, ומשם לשער השמיים. וזה עניין ישראל שבחוץ לארץ עובדה עבודה זרה בטהריים. עובדה עבודה זרה, כי יש שם שרים, חיצוניים כביכול בחוץ לארץ. כי בעוונותינו הרבים יושבים תחת רשות השרים שהם אלוהי העמים עבודה זרה. אבל ליבן של ישראל השמיים, ערך זה הפרדס, בזה מובן עניין פלפול רחל ויעקב. למה יעקב, לפי הפירוש הזה, הוא ויחר פה ברחל? זאת אומרת, אנחנו לא מצאים בארץ ישראל. אז פה אי אפשר להגיד עכשיו, באותה צורה כמו שהיה עם רבקה, ששם זה רק היה שהקדוש ברוך הוא התאווה לתפילתם של צדיקים. נמצאים בחוץ לארץ, פה המקום של התפילה הוא לא עושה את אותם ייחודים. למרות הקדוש ברוך הוא אמר לו, לא נכון, לא ככה צריך לענות. כן, הקדוש ברוך הוא מתאווה גם ככה, אבל צריך לשלוח פה את התפילה לארץ ישראל. אבל משם זה מגיע, ככה מסביר השל"ה. כי כשנמצאים בחוץ לארץ, התפילה היא משהו אחר לגמרי. וכדי כן לחבר אותה, אז אתה חייב לכוון את לבך כנגד ארץ ישראל.
אז שם ידי פרדן שסדגים גם בחול או
שהוא לא? בצורה פשוטה, בארץ ישראל.
אז מה הכעס על יעקב?
מה?
על מה הוא כאילו...
לא, אז יש פה צעד, הוא אומר בסוף גם, ביוצא מן הכלל גם בחוץ לארץ, יש שזה גם כן יכול להופיע. אבל שם זה כבר מדרגה הרבה יותר מורכבת. יעקב אמר, בצורה הפשוטה, זה בארץ ישראל. אמרו לו, לא, מה, לא ככה עונים את המועקות וכו'. שוב, לא יודע, צריך להיכנס למצוא את השלב במקורות נוספים, כי פה הוא לא העריך כאן, הוא אומר במקום אחר, כן? הוא העריך בזה. אבל בכל אופן, הנקודה היא כאן שבארץ ישראל התפילה יוצרת ייחודים בעולמות עליונים, לכן גם נמצאים בחוץ לארץ, שם התפילה היא לא אמורה לפעול באותו מקום, צריך לשלוח אותה לארץ ישראל ששם תפעל את פעולתה. בדרך שם, כן, היא יחזור גם השפע גם לחוץ לארץ, כן.
זה אומר שכאשר אין בית מקדש, אז התפילה לא עולה בעצמה הטובה.
יש חיסרון, כן, ודאי. אחד מהדברים המהותיים, כשאנחנו משתוקקים לבית המקדש, ותיקון חצות שאומרים, בשלושה שבועות, בתשעה באב, יש המון עניינים שחסרים לנו כשאין בית מקדש, אבל אחד העניינים המרכזיים זה תפילה. היום, כן, שער השמיים, הוא לא פתוח כמו שהוא פתוח כשיש בית מקדש. יש שם משהו שהוא במקום הכי קדוש רובצת עכשיו טומאה, אז יש שם עיכוב לצערנו בבעלייה של התפילה. זה לא שהיא לא עולה, בוודאי שהיא עולה, כל תפילה עולה, אבל זה משהו אחר לגמרי. וכי אפשר לעלות על הדעת שהיום התפילות עולות אותו דבר כמו כשיש בית מקדש והכהנים בעבודתם ולוויים בדוכנה וסלמים במעמדם? לא יעלה על הדעת כזה דבר. אנחנו רוצים להתפלל, לכן זה עוד יותר לעורר אותנו להתפלל להשתוקק לבניית בית המקדש. כמובן עוד, יש פה עוד מיני דברים, עיקר התפילה בארץ הקודש וכו'. הרמ"א מפנו אומר, אינו דומה בין ישראל מתפלל בחוץ לארץ למי שמתפלל בארץ או במקדש. ספר אגרא דקלה, הוא מביא בהתחנה על השם בעת ההיא לאמור. מה זה בעת ההיא? מה זה בעת ההיא? מה? שלא דומה יהודי שמתפלל בחוץ לארץ ליהודי שמתפלל בארץ. אותו יהודי, אותם זכויות, אותה מעלה. תפילה בחוץ לארץ זה משהו אחר לגמרי מאשר תפילה בארץ ישראל.
מבחינת זה?
מה? סגולי, רוחני. כן, כן. לא דומה, מי שעכשיו בא, מבקש מהמלך, צועק מחוץ לארמון, מקווה שהמלך ישמע אותו. מי שעומד, זכה להיכנס לתוך הארמון, והמלך מקשיב לו, הוא עכשיו מדבר איתו. לא דומה. כך צריך להרגיש, כשאנחנו זוכים להתפלל בארץ ישראל, אבות אבותינו השתוקקו להגיע לפה, אנחנו עומדים כל יום, מתפללים פה, עוד מעט נראה את זה עוד, בסדר, בעוד דרך עוד דבר. אומר אגלו דקלה, מה זה בהתחנה אל השם בעת הילמון, נכון? כשמשה רבנו מתפלל, מתחנן לקדוש ברוך הוא שאיתנו להיכנס לארץ, למרות הגזרה שנגזרה בימי מריבה. מה זה בעת ההיא? בזמן אחר לא, דווקא עכשיו זה הזמן. אומר אגלו דקלה, נראה לי בעת ההיא, אחר שכבשתי ארץ סיחון ואוג, שהיו מנעולים של ארץ ישראל, מובא בספרים, שסיחון ואוג הם היו כאילו כמו המנעול, זה הכניסה לארץ, וזור הגולן, בסדר, ובצפון הביקה, הביקה המזרחית, כן, בעבר הירדן המזרחי, אז זה כאילו המנעול של ארץ ישראל, לא רק מבחינה פיזית ביטחונית, אלא גם מבחינה רוחנית, זה כוחות תומה, שיושבים בעצם בכניסה לארץ, והם כאילו המנעול שצריך קודם כל לפצח אותם, כדי שנוכל לפתוח ולהיכנס פנימה. כבר ידעת שארץ ישראל הוא שער השמיים לקבלת התפילות דרך שם. והנה המתפלל בחוץ לארץ צריך מתחילה לחצוד את הקליפות. מה זה לחצוד? יש ביטוי בחז"ל, מחץ די חקלה, שהתלמידי חכמים, הרב מזכיר אותו באיגרת הקנה. מחץ די חקלה, כאילו כל מי שמנקש את העשבים השוטים כאילו בשדה, צריך לחצוד את הקליפות, כאילו יש קליפות, קודם כל להוציא אותם, אשר מונים את התפילות אליך את שער השמיים. זה כוונתנו בזמירות שאנחנו אומרים קודם קריאת שמע ותפילה. כן, מה זה זמירות? פסוקי דה זמרה. פירוש אחד של זמרה, זה מלשון שירה, כן? זמרה, שיעור זמרה, מה שנקרא. אבל מה עוד פירוש לזמרה? איזה מילה זה עוד מזכיר? לזמור. מה זה לזמור? אתה חותך את הענף, זה מעורר כוח של צמיחה. אז מה זה לזמור? הוא מביא מלשון, וקראת את הזלזלים במזמרות. מזמרה היא קורטת, היא חותכת את ה... אז גם פה צריך... פסוקי דה זמרה באמצע שהם כאילו... מורידים, מסירים את הקליפות, כדי שאחר כך התפילה שלנו בקריאת שמע ותפילת עמידה יעלו ישר. כאילו, מה שקורה בפסוקי דה זמרה, ככה המקובלים אומרים, אנחנו מכינים את הדרך לתפילה המרכזית, שזה קריאת שמע ותפילת עמידה. קודם כל מסירים את הקליפות, ואז התפילה אין לה שום מעכב. אותו דבר יש גם ביחס בין חוץ לארץ לארץ ישראל. התפילה מתחילה בחוץ לארץ, צריך קודם כל לראות איך מתמודדים עם הכוחות שמעכבים אותה. אחרי שמתמודדים איתם, עכשיו זה השלב השני, איך היא עולה למעלה. ולכן, קליפת סיחון ואוג היו מנעולים של ארץ ישראל למנוע קדושה חס ושלום. כאשר תמו ונחרטו, אז בעת ההיא התחננתי, שסברתי שאז תקובל התפילה דרך שער השמיים בלי מונח. זאת אומרת, שמשה רבנו אומר, כל הזמן נגזרה גזרה, היינו במדבר, אמרתי עכשיו, לא עוזר, הקדוש ברוך הוא לא מוכן לוותר. למה? כי יש קליפות, והתפילה שלי היא לא יכולה לעלות בצורה שלמה לקדוש ברוך הוא. אני מתפלל, מתאמץ בתפילה, אבל רק לא יודע מה, 80, 70, 60 אחוז זה מגיע לזה בצורה שלמה, חלק נופל בדרך. אבל עכשיו, אחרי שכבשנו את סיחון ואת אוג, זהו, נמצאים כבר בפאתי ארץ ישראל, הקליפות כבר התמודדנו איתן, עכשיו התפילות ישר עולות לשער השמיים. עכשיו הזמן, אולי עכשיו תתבטל הגזרה, שקודם לא יכלתי לבטל. הקדוש ברוך הוא אמר בכל זאת, עדיין לא. זה לא מתאים, כל מיני סיבות, חושבנות של הקדוש ברוך הוא, אבל עכשיו הזמן. מה זה?
השם לא אמר לו?
מה הוא לא אמר?
שכאילו, אם ייכנס לארץ, כאילו...
שם בזר לא להיכנס? לא, קודם כל לא, אבל הוא... גם אם הוא אמר, אז אנחנו מקובלנו שגם כשיש גזרה, בתפילה יכולה לבטל גזרה, בסדר? משה רבנו, למרות הגזרה, הוא רצה לבטל את הגזרה. גם אם השם אמר לו, בסדר? שהוא לא אמר לו את כל ההשלכות של זה, אבל גם אם הוא אמר לו, אתה נבטל את הגזרה, חושב שעד עכשיו לא ביטלתי, אם גם השם אומר, מגלה משהו לצדיקים, כדי שהם יתפללו, כי הוא רוצה, כמו שראינו, מתאבל לתפילה שלהם. אז משה רבנו חשב, עד עכשיו התפילה שלו לא יכלה להיות שלמה, כי היינו בחוץ לארץ, מקום של תומה, במדבר. עכשיו, כשזהו, התמודדנו, הם עומדים כבר על הירדן. עכשיו מפה התפילות רק נשאר להם להתרומם דרך שער השמיים. בכל זאת, זה לא עד. רבי יוסף גקטיליה גם, לא נראה את הכל, אבל בואו נראה חלק. הוא מביא, בואו תראו, אתם רואים שורה שמתחילה, סוד תפילת שלמה, באמצע הפסקה הראשונה, שורה מתחילה, סוד תפילת שלמה, שבנה בית המקדש. המתבונן זה התבונן עיקרים גדולים ונוראים, כמו שבאנו במקום הזה. וצריך אתה להתבונן באותה פרשה של תפילת שלמה, תמצא כל העניינים מסודרים. וכל זה בתפילה דרך ארץ ישראל, בירושלים ובית המקדש. אבל תפילת חוץ לארץ מקטרגים הרבה, יש בה קודם עלייתה. ואין תפילת חוץ לארץ עולה למעלה דרך ישר, עד שהולכת ארץ ישראל, שם לירושלים, שם בית המקדש. כשמגעת בית המקדש, אז היא עולה למעלה. לפיכך ישראל שהם בגלות מפעלים סביבות ירושלים בארבע כנפות הארץ, ירושלים באמצע, וכו' וכו'. ועתה יש לנו להודיעך, פסקה שנייה, מה יש בין תפילת הארץ לתפילת חוץ לארץ. דה, כי תפילת ארץ ישראל דומה למישהו צריך לדבר עם המלך, וביתו קרוב מאוד לבית המלך, ואין בדרך פגע רע ואין שטן רע. הוא רק צריך לצאת מהבית שלו, להיכנס לארמון, להגיד למלך מה שהוא צריך. ותפילת חוץ על הארץ דומה למי שצריך לדבר עם המלך, וביתו רחוק מאוד מבית המלך, ויש בדרך כמה ליסטים, וכמה גנבים, וכמה חיות רעות. ואתה ראה כמה צריך להיזהר כדי שימלך מנזק הדרך. ואחר התורח כולו התכוון שתרווה להתקבל, כמו שאמרנו. כך עד שהוא מתאמץ, עבר את כל היערות עם השודדים בדרך, את כל החיות רעות, את כל הזה, איך שהוא הגיע אחרי איזה שבוע לבית של המלך, ואחר הוא צריך להתאמץ עוד ולהתכוון בכוונה, ולעומת מי שגר ליד הארמון, ישר נכנס, אחרי שהוא מתכונן, מתפלל, ודאי שהתפילה הרבה יותר קרובה להתקבל. ודע כמה מעכבים, מקטרגים יש לתפילות ישראל כאשר הם הולכים לארץ ישראל לידי כוחות התקומה של אומות העולם. ואתה ראה כמה אנו ראויים לתאר את עצמנו לכוון בתפילתנו בחוץ לארץ כדי שנהיה ראויים להתפלל לשם יתברך. ואנחנו, שאנחנו בארץ ישראל, להבין איזה גודל זכות שאנחנו מוצאים בארץ של טהרה, של קדושה, ארץ אשר עיני השם אלוקיך בה, שהתפילות הן באמת הרבה יותר עולות בצורה ישירה. כמובן, תמיד יש מדרגות מדרגות, כל אחד צריך להתכוון יותר בתפילה, להתכונן לתפילה, להסיר את המחשבות שהן בלבלות אותו, להתכוון במילים וכו' וכו'. לכוון את הפנים לירושלים, כן? אבל אנחנו כבר נמצאים, בוא נגיד ככה, כבר נמצאים בפור, כן? רק זה שאנחנו נמצאים, כבר אנחנו בפור, אתה רוצה להתאמץ עוד קצת, ברוך השם שלו, שאלו, כן, מישהו, כן, נגע.
העניין של הברך בשדה שלך גם בחוץ?
תמיד יש, הכל מדרגות והכל יחסי. גם בחוץ לארץ יש מדרגה של הזמנים, ובאופן יחסי, באלול, זה זמן שהוא יותר התפילות עולות מאשר... אבל בסוף הכל יחסי, זאת אומרת, שנמצא גם בזמן מיוחד, וגם במקום מיוחד, וגם אתה, עולם שנה נפש, גם אתה בעצמך עכשיו עושה תהליך של תשובה, ורוצה... אז ככל שאתה יותר מנקז את כל הכוחות לנקודת הדבקות, אז זה מכפלת כוח. הרב אומר בעולת ראייה, התפילה, לא נראה עכשיו את כל הפסקה, אני אגיד חצי בעל פה, אבל אני רוצה את לקראת ההמשך. הרב אומר שמה קורה בתפילה? תפילה יש לנו, אנחנו נמצאים, כן? הקדושה האלוקית היא נמצאת בעולם, ובתפילה האדם כאילו סופג לתוכו את הקדושה האלוקית שמפוזרת בכל מיני מקומות בעולם. התפילה יוצרת, אחד התהליכים שקורים בתפילה, יש גם תהליכים הפוכים, יש תהליכים שאדם שואב מבפנים, מוציא החוצה את העולם הנסתר שלו, את השאיפות שלו, את הדברים שבתת מודע, פתאום הוא מוציא אותם החוצה ומרומם אותם, זה תהליך אחד. פה הרב מדבר על תהליך הפוך. שהאור האלוקי שנמצא בעולם מחוץ לאדם, על ידי התפילה הוא מתחיל להיספג בתוך הנפש שלה. ואז אומר הרב, וכשזה נספג אצלנו בנפש, אז עכשיו חוזר הכוח למעלה, כמו תהליך שכאילו האור האלוקי יורד, נספג אצלנו, ואז התפילה מרימה את זה בחזרה למעלה, ונוצר כמו תהליך של איזשהו נשימה ככה. כמו שהריאות שלנו מכניסות חמצן, מוציאות כל הזמן, יש תהליך של נשימה לאדם, גם העולם נושם. מה יוצר את הנשימה של העולם? חוץ מכל היערות העד בכל מיני מקומות, זה בצד הגשמי. אבל מה יוצר את הנשימה הרוחנית של העולם? זה התפילות. כי התפילה היא לוקחת את הקדושה. למה נברא העולם? העולם נברא כדי שהקדושה האלוקית לא תישאר רק בשמיים, אלא היא תרד לארץ, תרומם את הארץ, ואז הארץ תתרומם בחזרה לשמיים, וזה תהליך שהוא בלתי פוסק. כי כל פעם עולים עוד מדרגה, ואז יורד עוד שפע של קדושה, וסופגים אותו בארץ שוב, כשהצינורות הם פתוחים. כשיש חטאים ועוונות, אז יש דברים סתומים בצינורות. אבל כשהצינורות פתוחים, אז התפילה יוצרת תהליך, הקדושה האלוקית יורדת, נספגת בעולם, באדם ובעולם, ואז היא מקבלת תוספת כוח, מתרוממת בחזרה למעלה. ואז יש עוד פעם שפע, כמו גלים כאלה שהם לא מפסיקים, ויש פה ביטוי, תראו, של הרב, מסרעפת היא את עץ החיים כולו, מפארת את ענפיו. כן, השרעפת זה השריר שהוא יוצר את הניפוח ואת ההתכווצות של הריאה ויוצר את תהליך הנשימה. זה מה שהתפילה עושה מבחינה רוחנית לעולם. יוצר תהליך של נשימה, ספיגה של קדושה, התרוממות למעלה, ספיגה, וככה תהליך של, של... וזה מה שיוצר כל פעם, מפאר את עץ החיים. עכשיו שימו לב. נקרא כמה כדי להתבשם, אני באמצע הפסקה. פלגיו אשר ישקו של עץ החיים מתחברים אלו באלו. לשדים רבים ושונים שכל אחד מלא זיו נערה ממלוא נחלי הדנים, המספיקים עושר ותענוגי הצילות עולמים מתנגדים יחד, היו למקור ברכה לנערי אהבת עולם, אהבה רבה, ברכה ושלום לכל היקום. עד כאן תפילה באופן כללי, עכשיו שתקשיבו אותו. ותפילת ישראל בהינשאה למרום הקודש, ברכזה בארץ חמדת עולמים, ובמרום בכל מקדש של העולם, עד כל המעשים ברוך הוא, שיתפי נאורים עוברים בכל עולמים, נשמות מעובבות מתחדשות בזיב של מעלה, והאידיאלים העליונים מתנסים בגאות קדושה, והכבוד העליון יתברך עד היד, ברוך כבוד השם במקומו. את כל מה שתארנו קודם בתפילה, זה נכון בכל תפילה, בכל העולם, דרך אגב, לא רק של עם ישראל. כל אדם שמתפלל באמת לשם שמיים, מכיר בבורא יתברך, לא לעבודה זרה חס ושלום, זה פועל, כמובן יש מדרגות מדרגות, אבל אומר הרב, תפילה של עם ישראל, כשהיא מתרכזת לארץ ישראל, לירושלים, למקום הקודש, בואו נצייר קצת מה שחז"ל אומרים, שמגדל דוד צברך בנו לתלפיות, תל שכל פיות פונים אליו, עם ישראל בכל העולם עכשיו עומד בתפילה, התפילות הן טסות ככה, כן, בקיבוץ גלויות כזה כל יום, שלוש פעמים ביום, מכל רחבי העולם, אחרי זה מכל רחבי ארץ ישראל, אחרי זה מכל רחבי ירושלים, תחשבו איזה, כן, אם ניתן משל, שלוקחים זכוכית מגדלת וממקדים את קרני השמש על נקודה אחת, אז מתחיל להישרף, נכון? כולם אין ילד שלא עבר את הסדנה הזאת, כן? אז תחשבו מה זה שלוקחים את התפילות, לא של יהודי אחד, לא של עשרה יהודים, של מאות אלפי, של מיליוני יהודים, מכל העולם, אחת מכל ארץ ישראל, כולם מתרכזות למקום אחד, זה כמו כאילו, זה קרן לייזר שריכזו למקום אחד, זה אנרגיה אטומית. הכל מתרכז לבית המקדש, שוב, דרך המדרגות, אחרי ארץ ישראל, ירושלים, מתרכז לנקודה אחת, איזה עוצמה רוחנית זה נותן לעולם הדבר הזה. ועוד, כמו שאמרנו, זה מדרגות מדרגות. ככל שיותר יהודים בארץ ישראל, אז התפילה היא מתחילים מחוץ לארץ, כמו שאם יש עננים על השמש, תעשה עם זכות מגדלת, אתה לא תצליח מספיק לדלות קרני חום כדי לרכז, כן, לשרוף. גם פה כשהתפילות בחוץ לארץ, הדעת שהן מגיעות לארץ כבר הרבה מתפזר בדרך, המיקוד הוא פחות, הכחול שם ישראל יותר בארץ ישראל. התפילות כבר כאן, עכשיו מתרכזות בקלות ירושלים, בבית המקדש, זו עוצמה רוחנית אדירה שהברכה שהיא מוסיפה בהופעת האור הלכי לעולם, היא אי אפשר לשאר אותה. זה נקודה ראשונה, עד כאן נקודה ראשונה. כן.
יש שאלה, קצת, תקשיבי, שאלה. אם הקדוש ברוך הוא נמצא בכל העולם, נכון שהבית שלו זה כאילו כל המקדש, זה המשכן, כאילו כל... זה הבית שלו, כאילו.
כן.
כאילו זה בית רוחני לפי מה שאני יודע. אז כאילו, אם הוא נמצא בכל העולם, אז כאילו, למה שאני סתם בכל מקום בעולם, זה לא יכול להתקבל.
זה כמו, זה קודם כל מתקבל, אבל ברמות שונות.
כן, ברור, כן. ברמות שונות. למה זה ברמות שונות?
כן. זה כמו שהחיים של האדם, החיות ממלאת את כל הגוף של האדם. אבל המרכז שלה נמצא בלב, נמצא במוח. אתה רואה שהקדושה בעולם, יש צד שהיא באמת, אין נקודה שהיא לא מחוברת לקדושה. אבל כמו בעץ, נכון? הכוח הצמיחה של עץ נמצא בכל העץ.
אבל עץ זה קדושה.
אבל, רגע, אבל העלה שנמצא בקצה הענף הכי קטן, החיות שנמצאת שם היא לא אותה עוצמה של חיות כמו שנמצא בגזע, ובטח לא כמו שנמצא בשורשים שלהם. אותו דבר, ההופעה האלוקית היא נמצאת בארץ ישראל. מכוחה היא מתפשטת לכל הארצות. כתוב שכל הארצות יונקות מתמצית של ארץ ישראל. ארץ ישראל יונקת מתמצית של ירושלים וכו' וכו'. זאת אומרת, יש מדרגות מדרגות בקדושה.
אבל זה לא משהו שהוא קצת גשמי, כאילו. כי קדושה זה משהו שהוא, כאילו, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם.
הפלא של, נכון, הפלא של ארץ ישראל. היא ארץ הקודש, שהקדושה היא לא רק משהו שהוא ארטילאי מופשט, זה רצון השם, לכן השם ברא את העולם, כי הקדושה המופשטת הייתה קיימת גם לפני בריאת העולם. החידוש בבריאת העולם שהקדושה נכנסת לכלים גשמיים, ואז מתגלה הכוח שלה לקדש גם את הצדדים הגשמיים. ואז ממילא יש מדרגות מדרגות בגשמיות. בסדר, אז ארץ ישראל זה 10 קדושות.
אז היא גם מגדשת את החול.
נכון, אבל יש מדרגות. כמו שבשביל העלות אפשר לקפוץ מדרגות. מחוץ לארץ, לארץ ישראל. ארץ ישראל יכול. זה נקודה ראשונה. נקודה שנייה. יש מקום השוואה בין הרבי לירושלמי, אנחנו הכרנו את זה כמה פעמים בישיבה. על הסוגיה, יש הלכה בשולחן ערוך, שהיא נלמדת, חז"ל לומדים אותה מתפילת חנה, שצריך להתפלל בלחש. ויש בזה הבדל בין הבבלי לבין הירושלמי. אומר הבבלי במסכת ברכות דף כ"ד עמוד ב', המשמיע קולו בתפילתו הרי זה מקטני המנה. המגביה קולו בתפילתו הרי זה מנבי השקט. למה מקטני המנה? מי שמשמיע קולו בתפילתו מקטני המנה. לא מדובר פה בפסוקי זמרה, ששם דווקא לפי הספרדים יש עניין להשמיע את הקול, או בקדושה, קדוש, קדוש, קדוש. מדובר פה בתפילת עמידה. זה מרכז התפילה, שם צריך בלחש. מי שעושה זה בקול, הוא קטן המנה. למה הוא קטן המנה? אומר רש"י, כי אילו הקדוש ברוך הוא שומע תפילת לחש. הוא מגביע הרבה. למה אתה מגביע את הקול? אתה חושב שהקדוש ברוך הוא לא שומע אותך כשאתה לוחש? זה קטן המנה. זה הבבלי.
לוחש או לא? לוחש זה כאילו שאני מוציא
בה קצת. כן. משמיע קולו. האם צריך לחש גמור שגם אתה לא שומע, או לחש כזה שרק אתה שומע וחבר שלא שומע, זה מחלוקת בפוסקים. בסדר? בפשטות נוהגים גם שאתה לא תשמע, בתפילת עמידה. בסדר?
זה... יש חלק מהספרדים, חלק מהספרדים.
כן, יש, נכון. בסדר, לא נכנע, אני לא אומר לך למה יש זה, בסדר? יש בזה מנהגים. מה זה?
הבבלי אומר שזה כאילו מי שצריך להתפלל בשקט ומי שלא עושה את זה.
הבבלי אומר מה הבעיה להתפלל בקול? בואו לא נדבר עכשיו על הפער בין לחש מאוד קטן לבין דממת הלכות, בסדר? רק שפתי הנאות וקולה להישמע. עכשיו לא נרד לזה. אבל מי שלא מתפלל בלחש אפילו, משמיע את הקול, מה הבעיה בבבלי? קטן המנה. מה, אתה לא מאמין שהקדוש ברוך הוא שומע? למה אתה אומר בקול? שומע אותך גם כשאתה לוחש. אומר הירושלמי, שימו לב, הגמרא הזאת היא מרגשת עוד מצד עצמה, עוד לפני הקטע שרוצה להגיע, אבל תראו. אמר בפניכת בשם רבידה בר סימון, עבודה זרה נראית קרובה ואינה אלא רחוקה. מה טעמה? יישאו על כתף, יסבלו, כן? אתה לוקח, אדם לוקח, לא אתה, אתם צדיקים. אדם, גוי, שעובד עבודה זרה, לוקח את הפסל על הכתף, סובל אותו ככה, ואז כשמגיע רגע האמת, סוף דבר אלוהים הוא בבית והוא צועק עד שימות ולא ישמע ולא ישיע מצרתו. נראה לך שזה קרוב, נכון? אתה יכול לגעת בו, אבל ברגע האמת מי ישמע אותך? באמת הוא רחוק, אין רחוק ממנו. אבל הקדוש ברוך הוא, נראה רחוק ואין קרוב ממנו. גמר לוי, תפתחו עכשיו מחשבונים. מארץ ועד לרקיע מעלה 500 שנה. ומרקיע לרקיע מעלה 500 שנה. ואופיו של רקיע 500 שנה. כל זה, הגענו לב 500 שנה, רק סריה ראשונה, רקיע 7 רקיעים. תכפילו את זה 500 שנה כפול 7, כבר בסדר תגיעו וכו'. ואמר אבו ברכה ברך ורואה, גם את אלפי החיות מעלה 500 שנה. ראה כמה הוא גבוה מעולמו. ואדם נכנס לבית הכנסת, ועומד אחורי העמוד, ומתפלל בלחישה, והקדוש ברוך הוא מאזין את תפילתו. שנאמר וחנה מדברת על ליבה, רק שפתה נאות, קולה לא ישמע, וזה הקדוש ברוך הוא תפילתה. וכן כל בריאותיו שנאמר תפילה להעניק יעטוף, כאדם המסיח באוזן חברו והוא שומע. תקשיבו איזה ביטוי מרגש. אתה עומד בתפילה, אתה כאילו עכשיו מדבר כאילו החבר שלך פה, לא היינו מעיזים להגיד את זה. כאילו מדברים, מביאים משל איך אני מדבר עם חבר שלי, ככה אני בתפילה מדבר עם השם. אנחנו לא היינו כותבים את זה, לא היינו מעיזים לכתוב את זה, אבל ירושלים כותב את זה. כאילו אני צריך עכשיו להרגיש בתפילה, אני עומד עכשיו אחרי הסטנדר, כאילו הקדוש ברוך הוא עומד פה, האוזן שלו, כביכול, כן, אין לו אוזן, לא, אין לו גוף, אין לו דומות הגוף, אבל כביכול, כאילו האוזן שלו נמצאת פה, ויש רק לוחש וישר נכנס לאוזן של הקדוש ברוך הוא. תראו איזה... עכשיו, אותה הלכה, כן? הבבלי אומר, מה הבעיה מתפלל שמי שמתפלל בלחש? מה, אתה לא מאמין שהקדוש ברוך הוא שומע? מה ירושלמי אומר? למה תתפלל בלחש?
הוא שומע,
הוא פה. האוזן שלו פה, למה אתה צריך לצעוק? עכשיו, ההבדל הזה ודאי נובע בהבדל בין חוץ לארץ לבין ארץ ישראל. מה ראינו בחוץ לארץ? ראינו ברמב"ן, ראינו בשל"ה הקדוש, דברי חז"ל. חוץ לארץ נמצאים תחת שלטון של שרים. הכל מהקדוש ברוך הוא, נכון? אבל עד שמגיע אתה עובר הרבה משרתים, כמו שמי שרוצה להיכנס לארמון, עכשיו מגיע בהתחלה איזה שר המשרת בהתחלה עוצר אותו, עד שהוא מביא אישור, מכניסים אותו עוד איזה, עכשיו יש עוד שר ש... עד שמגיע לקדוש ברוך הוא, שם אומרים לך, באמת, בצורה הנגלית, הקדוש ברוך הוא רחוק כביכול, למרות ששוכן איתם בתוך תאומתם והשכינה גם בגלות, אבל זה בצד מאוד נסתר, בצורה פשוטה, הקדוש ברוך הוא רחוק בגלות. אומרים לך, למרות זאת, תאמין, תאמין שגם בגלות, עם ישראל, 2000 שנה, גם בגלות, גם במקומות הכי קשים, התפלל, לא התייאש מהתפילה, והאמין שהקדוש ברוך הוא שומע, והקדוש ברוך הוא שמע באמת. אבל זה חילוש, זה באמת המצב הפשוט בגלות, הקדוש ברוך הוא רחוק, אני צריך מאוד להתאמץ, למרות זאת תאמין שהוא שומע, ואל תגביה את הכל. זה מה שצריך להגיד לאדם שהוא נמצא בגלות. אבל אדם שנמצא בארץ ישראל, הקדוש ברוך הוא פה, אנחנו שכינה, ארץ אשר השם, עיני השם לוקח בה. זה הכי פשוט, איך אפשר לא להאמין בכוח של תפילה בארץ ישראל? אתה נמצא, כאילו, אתה לוחש באוזן של הקדוש ברוך הוא, כאדם לוחש באוזן חברו והוא שומע. לכן הירושלמי, הוא אומר, זה הגישה של ארץ ישראל. ואותה הלכה, ותראו שתי סתורות, איך בבבל מתייחסים אליו, איך בארץ ישראל. מה זה? מה זה?
לא מתואר בארץ ישראל.
לא,
ירושלים.
לא, אבל
היחס
לתפילה, זה בסדר, אבל היחס לתפילה בארץ ישראל, לתפילה בלחש, אמרנו, הגמרא פה יותר רחבה, אבל אנחנו מתמקדים לנקודה של תפילה בלחש. איך הירושלמי מציג תפילה בלחש? אדם, הקדוש ברוך הוא פה. כאילו, אתה כאילו לוחש באוזן של חבר שלך. בבבל אי אפשר להגיד את זה, זו אמירה שאי אפשר לתפוס אותה בבבל. איך אתה אומר לי הקדוש ברוך הוא פה? תראה כמה רוצחים יהודים, כמה מגרשים, גירוש ספרד, גירוש כזה ואחר, באינקוויזיציה, אבל אתה להתחבא לעשות מיוחד. איך אתה יכול להגיד לקדוש ברוך הוא פה? אז למרות זאת אני יודע שלמרות שבאמת מאוד... הוא פה גם כן, אחרי צריך הרבה הסברים להגיד למה למרות זאת הוא פה, והקדוש ברוך הוא היה גם בשואה ובכל המקומות, אבל צריך הרבה הסברים והרבה אמונה. בארץ ישראל, כאילו אתה נמצא, אתה רואה, מי שלא רואה, הרב שמואל אליהו, עכשיו שמעתי את השבוע שם, מי שבארץ ישראל לא רואה גאולה, הוא צריך ללכת לרופא עיניים, כאילו לרופא נפש, מה נקרא לזה. איך אפשר לא לראות גאולה בארץ ישראל? איך אפשר לא לראות הקדוש ברוך הוא בארץ ישראל? אדם שנמצא רק לוחש באותו חבר והוא שומע, זה תפילה בארץ ישראל. איזה עוצמה, צריך להבין כשאנחנו עומדים בתפילה בארץ ישראל, זה משהו אחר לגמרי, זה כבר, לא משנה, אנחנו עם כל בממדים, בגודל הטבעי שלנו, עם כל מה שאנחנו רחוקים, לא קרובים לחז"ל, לרבותינו הראשונים והאחרונים, אבל הם היו נותנים את כל הונם ורכושם כדי לזכות לעלות לארץ ישראל ולהתפלל פה בארץ ישראל. ואנחנו זוכים לעשות את זה יום. נסיים במאמר של הזוהר הקדוש, שהוא ככה כבר מעמיק עוד יותר את הנקודה הזאת של התפילה בלחש. מביא על הפסוק בתהילים, ואתה השם אל תרחק, יעלותי לעזרתי חושה, כן, מזמור של אסתר, נמצא חללת השחר. דוד מלכה אמר את זה בשעה שהיה מתקן ומסדר תשבחות המלך. כדי לחבר את השמש בירח, שימשה בסיארה, כן, ביטוי של ציבור, לא משנה עכשיו בדיוק כאן, זיווג כזה של הקדוש ברוך הוא ועם ישראל. כיוון לאב המתקן ומסדר שבחים דילה להתחברה, כן, היה מתקן את השבחים שלו בשביל החיבור הזה. ראינו שהתפילה בארץ ישראל עושה איחוד, נכון? ראינו את זה קודם, עוד מזה פה כתוב בזוהר הקדוש, יש פה איזה חיבור מיוחד בתפילה. אמר, ואתה השם אל תרחק. ואתה השם סוד של חיבור אחד בלי פירוד. אל תרחק, מכיוון שהיא עולה להתעטר בבעלה הקלה, כנסת ישראל תגחול. עולה להתעטר בבעלה, הקדוש ברוך הוא. וכולה בעל מעילה, ומשם היא רוצה לעלות לאין סוף, וכולה וכולה וכולה, לכן אל תתרחק, אל תעזוב אותה. וגם כך, הגעתי למודגש, בתוך הסדר של התשבחות, צריכים ישראל להתקלל שם, להדביק את עצמם בו מלמטה, כי אחרת הכבוד יסתלק, כן? הכבוד האלוקי, הוא רוצה לעלות למעלה כביכול. עם ישראל כביכול בתפילה צריך, כאילו, הוא רוצה לעשות את החיבור הזה, ואז הוא כאילו קורא לקדוש ברוך הוא, אל תלך, הנה אנחנו רוצים את החיבור, וקדוש ברוך הוא מחכה כביכול, כמו שאמרנו, קדוש ברוך הוא מתאבל את תפילתם של הצדיקים, הוא יכול להתחבר, הוא רוצה שאנחנו כאילו נקרא לו, כמו שהאיש, הוא רוצה להתחבר לאישה, אבל הוא רוצה שהיא תקרא לו, הוא רוצה שהיא תרצה איתו, כן, שתרצה אותו, שזה יגיע ממנה, ואז החיבור של אהבה גדולה. אותו דבר, הקדוש ברוך הוא רוצה שעם ישראל יבוא, כאילו יקרא לו. שימו לב. ישראל למטה אוחזים בו ומחזיקים בו, לא נותנים להם להתרחק מהם, ועל זה התפילה בלחש, כמו מי שמתפלל בסוד עם המלך. נכון, כשהוא אומר לו בסוד, אומר לו בשקט, אז הוא, כאילו יכול עכשיו, הוא צריך להתקרב כדי לשמוע. את התפילה בלחש, יש בה איזה צעד של סוד. זאת אומרת, כמו כשאת הדברים הכי, כן, הכי, דברים שבין איש לאשתו, שמבטאים את האהבה וזה, הוא לא יגיד לך עכשיו את זה ברחוב. נכון, הוא יודע, בסוד, כאילו, עכשיו זה משהו שלנו, אינטימי כביכול. אז גם פה כשכאילו, התפילה בלחש, יש פה איזה כאילו צעד, שאנחנו כאילו אומרים, הקדוש ברוך הוא רוצים להגיד לך סוד, בוא, תהיה איתנו, תשמע, כאילו רק עכשיו בינינו לבינך, שאף אחד אחר לא ישמע, ואז הוא מתקרב לשמוע, ואז יש פה חיבור מאוד גדול של הקדוש ברוך הוא עם עם ישראל. נראה שזה העומק של הירושלמי, מתבהר פה בזוהר הקדוש, אבל זה בבבלי, זה דבר שהוא מכוסה. בבלי זה בחוץ לארץ, מדרגה שהיא לא יכולה להתגלות, יכולה להתגלות בארץ ישראל. נסכם. ראינו שני צדדים, צד אחד ראינו דרך הסוגיה הראשונה בברכות של כל ההדרגה הזאת, מתוארת דרך תפילת שלמה, שאדם מתכוון, מכוון את הלב, מתכוון במדרגות, קודם כל לארץ ישראל, לארץ ישראל לירושלים וכו'. ראינו כמה ביטויים ברבותינו מכמה פסקאות כאן שבחוץ לארץ, שזה מקום שבו יש קליפות, יש פחות טומאה, עד שהתפילה מתקרבת היא צריכה לעבור הרבה הרבה מכשולים. מאידך, בארץ ישראל זה כמו אדם שהוא נמצא בארמון של המלך, מאוד קרוב, ישר התפילה היא מתקבלת. ראינו את הזכוכית מגדלת הזאת שמנקזת, כן, את כל התפילות מכל העולם, מכל ארץ ישראל לנקודה אחת, ואז זו עוצמה רוחנית אדירה שהיא מביאה ברכה אלוקית לכל העולם כולו. וזה צד אחד, מה שאנחנו זוכים לתפילה בארץ ישראל, מקום של אוויר קדוש, מקום שהוא שער השמיים, זה בית אלוקים וזה שער השמיים, שהתפילות ישר עולות, דבר שהוא באמת זכות עצומה שאנחנו זוכים לה בלי להתאמץ. ומדרגה שנייה ראינו, שכיוון שהארץ אשר השכינה נמצאת בה, אנחנו צריכים לחוש, כשעומדים בתפילה, כביכול דיבור מאוד מאוד ישיר עם הקדוש ברוך הוא. מה שבגלות, תמיד גדולי ישראל, תמיד הם מתרוממים, כן, הם תמיד... אבל זה מדרגה שאפילו אנשים פשוטים כמונו עכשיו יכולים בארץ ישראל לחוש את החיבור הזה לתפילה כל כך ישירה. דרך אגב, לא רק בתפילת עמידה, זה נכון גם בתפילה פשוטה, שאדם עכשיו יש לו איזה משהו, הוא רוצה לבקש מהקדוש ברוך הוא באמצע היום, באמצע הלילה, הוא מדבר איתו. בארץ ישראל זה דיבור ישיר, זה קשר ישיר. כן, אדם לוחש באוזן חברו והוא שומע. ומה שראינו בזוהר הקדוש, שזה יוצר באמת ייחוד, קשר, התפילה הזאת בארץ ישראל היא מבטאת קשר. בחוץ לארץ כאילו יש איזה צרה, אז אנחנו מעלים את זה לקדוש ברוך הוא, הוא שומע והוא בא להושיע אותנו. בארץ ישראל זה יותר מזה, ארץ ישראל התפילה היא קשר חי בין עם ישראל והקדוש ברוך הוא, בין כל אחד ואחד, בין כללות האומה לקדוש ברוך הוא, כנסת ישראל, קודש הבריחו כמו שראינו בזוהר הקדוש, ומתוך זה בעזרת השם, רצון, נזכה להתחזק בתפילות, להגיע גם לתפילות האלה של ראש השנה, של הימים הנוראים, באמת, ממקום עמוק, ותפילות יעלו למעלה, כמו שראינו פה בקדושה ובטהרה, תפילות של כלל ישראל, אנחנו בתוך כלל ישראל, בתוך זה נזכה להרבה שפע אלוקי, להיכתב בספר חיים טובים, בעזרת השם, פעם הבאה אנחנו ניפגש כבר שנה הבאה, בעזרת השם.
תודה.